רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות בריקסטון, חברה להבטחת דברי ערך במתחמי כספות מאובטחים. יש לכם כסף, תכשיטים או מסמכים יקרי ערך? דיסק גיבוי חיצוני או לג'ר עם גישה לחשבון הביטקוין שלכם? אל תשמרו אותם סתם כך בבית. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל שנה נפרצים בישראל כ5% מכל משקי הבית. כספת ביתית? חסרת תועלת. פורץ ממוצע יפרוץ אותה בתוך דקות, או יעקור אותה מהקיר ויערוס לכם את הבית כבונוס. מלבד זאת, עצם המצאותה מלכתחילה של הכספת בבית מושכת אליכם פורצים, אשר עלולים חלילה לגרום גם לפגיעה ביקרים לכם. גם הבנקים הם לא ישועה. לרובם כבר אין חדרי כספות, וגם כשיש, שעות הפתיחה של הבנק הן מצחיקות במקרה הטוב, וההבטחה של חדרי הכספות שלהם ברמה נמוכה. בריקסטון הקימה בתל אביב, בבית רובינשטיין, מתחם כספות מהמתקדמים בעולם, עם הגנה היקפית, חיישנים מתוחכמים, זיהוי ביומטרי של הלקוח, והבטחה מלאה של שומרים מיומנים 24/7. לקוחותיה של בריקסטון נהנים מדיסקרטיות מוחלטת, גם על תחולת הכספת וגם על עצם קיומם כלקוחות החברה. בקרו בבריקסטון.co.il כדי ללמוד עוד על המגוון הרחב של תיבות היחסון, בגדלים שונים ולתקופות משתנות העומדות לשירותכן. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה, הוזכו ל-250 שקל מתנה לשימוש באחת מתוכניות המינויים המוצעות על ידי בריקסטון. חפשו חדר כספות בגוגל או התקשרו לטלפון 077-336-36-36. בריקסטון, be safe. התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. עושים פשיעה, יוצרת דנה הילמן.
בתחילת שנת 2011 עמדו זו נגד זו בבית הדין לענייני משפחה משפחותיהן של שני בני זוג שכבר מזה 13 שנים לא היו בין החיים. כל אחת מהמשפחות חיכתה לפסיקת השופט שתשים, בתקווה, סוף להתנהלות משפטית ארוכה ביניהן. במסגרת המשפט הוצגו מחדש ראיות מקוריות, נשמעו חוות דעת של מומחים וכן הוצגו קטעים מאוד מעניינים מהחקירות שנערכו לאורך השנים שחלפו, בין אם בסמוך לאירוע ובין אם שנים לאחריו. בלב המחלוקות עמדו שמועות, גרסאות סותרות בנוגע למי רצח את מי והתאבד, והשאלה מי אחראי לידיעות לא מבוססות שפורסמו בתקשורת בדצמבר של שנת 1997. המשפחות היו משפחת אלימלך ומשפחת אפוטה. האנשים שאינם עוד בין החיים היו ענת אלימלך ובן זוגה לשעבר דוד אפוטה. ענת אלימלך, בת 23 בסך הכל במותה, הייתה דוגמנית ומגישה מפורסמת שהייתה בצמיחה מטאורית באותם הימים. היא החלה את דרכה בתחרויות יופי אזוריות שונות, מיס קניון, שם הכירה את דוד אפוטה גם, המשיכה לתואר נערת החן של ישראל, התמודדה על תפקיד נערת גלגל המזל, ושימשה כפרזנטורית של רשת המזון היפרקול דאז. שנת 1997 סימנה את המעבר של אלימלך מדוגמנית לכוכבת ילדים אהובה ופופולרית. היא השתתפה בשתי קלטות ילדים ונכנסה לקאסט של הפסטיגל, דבר מאוד לא מובן מאליו עבור דוגמנית ללא ניסיון רב עם ילדים. באותם ימים בסמוך למועד הרצח, היא השתתפה בחזרות לפסטיגל. בפסטיגל עצמו כמובן, היא כבר לא זכתה להופיע. דוד אפוטה היה ספר מצליח ומוכר בירושלים. הוא הכיר את ענת אלימלך במהלך תחרות מיס קניון, שנערכה בירושלים בשנת 1991. היא הייתה בת 16, הוא 30. כן, 14 שנים הפרש. הוא היה נשוי שחי בנפרד מאשתו, ואב לשני ילדים. בבוקר יום שלישי, בתאריך השני לדצמבר 1997, חיפש אבי אלימלך את ביתו, ענת. הוא מצא את רכבה חונה ליד ביתו של החבר שלה, ממנו נפרדה כחודשיים לפני כן, לאחר כשש שנות זוגיות, וחשש מהנורא מכל. בשעה 11:27 התקבלה קריאה למוקד 100 על אירוע של חשש לחיי אדם, בדירה ברחוב משה קול 53, בשכונת רמת בית הכרם שבירושלים. ניידת משטרה הגיעה עד מהרה, ובה שני שוטרי הסיור, רב סמל אליהו קסוטו, שוטר סיור ותיק, וגלעד נדר, שביום האירוע עוד לא היה אפילו חודש בשירות המשטרה. הוא התלווה אל השוטר קסוטו כחניך, לצורך הכשרה. כמו קרובי המשפחה שכבר נכחו במקום וניסו בעצמם, גם השוטרים לא הצליחו להיכנס לדירה הנעולה. השוטר קסוטו הורה להזמין פורץ מנעולים, ויחד עם אבי, אביה של ענת, ויוסף, אחד מאחיו של דוד אפוטה, המתינו לפורץ בפתח הבניין. בעודם מחכים, הגיע גם שמואל, אחיו השני של דוד. יוסף ושמואל אפוטה עלו אל גג הבניין וירדו ממנו אל מרפסת הדירה. יוסף ניפץ דלת הזכוכית של המרפסת, נכנס לדירה ופתח את הדלת לשוטרים מבפנים. בדירה גילו השוטרים את גופותיהם המוכתמות בדם של ענת אלימלך ודוד אפוטה, שרועות על רצפת הסלון. בסמוך לכף ידה של ענת אלימלך היה מונח האקדח, האקדח שירה. שוחחתי עם עורכת דין יפעת ביטון, מי שיצגה את צד הטובעים בתיק, ניר ואבי אלימלך, בתביעתם. עורכת דין ביטון, כמה זמן מהאירוע התקשורת כבר מדווחת שענת היא זו שירתה?
ככל הידוע לנו, הדיווח היה מיידי, כלומר מיד בזירה התחילו השערות שלפיהן ענת היא זו שירתה בדוד והתאבדה.
ומי לדעתך היה אחראי להעביר את הדיווחים האלה?
תראי, אנחנו יודעות בוודאות שהמשטרה כבר הוציאה מידע כבר מהזירה לגבי הממצאים שנמצאו בלי שום זהירות בעצם לגבי הפרשנות האפשרית של הממצאים האלה. כי צוות המז"פ שהיה בזירה הייתה לו מחשבה די מיידית שככל הנראה דווקא הנאצי זו שנרצחה, משום שהם השתמשו באיזשהו חומר, באיזשהו תרסיס כבר בזירה, שיראה שמי שהחזיק את האקדח היה למעשה דוד, ואילו ענת, אף שהאקדח נמצא ליד היד שלה, נראה היה שהיא לא החזיקה. היא לא אחזה באקדח. יחד עם זאת, הם, המידע שהוצא חוץ על הכתבים בחוץ היה, שענת נמצא עם האקדח לידה. ולכן הכתבים היה להם מאוד מלהיב לדווח, כאילו היא זו שרצחה.
התמונות שצולמו בזירה מראות את גופותיהם של אלימלך ואפוטה על רצפת הסלון בדירתו של אפוטה, כשהן שרועות על גבן, זו מול זו. רגליו של אפוטה היו מונחות על גבי ידה וכתפה השמאלית של ענת, וכף רגלו נוגעת במצחה. תזכרו את התיאור הזה. הוא סייע מאוחר יותר לשופט להכריע מי רצח ומי נרצח. האקדח, כאמור, היה מונח בסמוך לידה של אלימלך. קסוטו תיאר את המחזה הזה מאוחר יותר במילים הללו. נכנסתי לזירה, ואז ראיתי בסלון את הגופות עם הראשים בכיוונים שונים. היו שברי זכוכית בדירה. טלוויזיה גדולה דלקה בלי קול. עשיתי סיבוב בדירה כדי לראות אם יש משהו נוסף. לפני שנכנסתי, הוצאתי אותם, את האחים, מהדירה. כאשר נכנסתי לזירה, לא היה איש בדירה מלבד האחים. סוף ציטוט. בעקבות גילוי הגופות הוזקו למקום אנשי מד"א. רב פקד חיים גז, ראש צוות החקירה המיוחדת בתיק, יחד עם שתי שוטרות נוספות, מעבדה ניידת של מז"פ, זיהוי פלילי, וגורמים נוספים. אחרי שהסתיימו הבדיקות בזירה, הועברו הגופות למכון לרפואה משפטית, שם נבדקו על ידי מנהל המכון דאז, פרופסור יהודה היס. צוות החקירה תשאל קרובי משפחה ומכרים נוספים של בני הזוג לשעבר, וכן את מדריך הירי שלהם, אייל בן ארצי. כן, מסתבר שהיה להם מדריך ירי. נחזור אליו בהמשך. פרופסור היס שבדק את הגופות קבע בתחילה כי ענת היא שירתה בדוד. חוות דעת זו נעשתה על סמך בדיקת הגופות בלבד ונמסרה לצוות החקירה המיוחד ככל הנראה בעל פה. בדוח שנכתב יום לאחר האירוע ועליו חתום ראש צוות החקירה רב פקד חיים גז, נכתב כך. נמסר טלפונית על ידי דוקטור היס שאצל דוד אפוטה נמצאו שני פיצי קליה בבית החזה, ואצל ענת אלימלך נמצא פתח כניסה של קליה לבית החזה. לדבריו, על פניו, נראה שהבחורה ירתה בבחור והתאבדה. רב פקד גז ורב סמל שלוש, איש מזפ של המעבדה הניידת לזיהוי פלילי, לא הסכימו עם חוות דעתו של הפרופסור. רב סמל שלוש העיד מאוחר יותר, ציטוט. היה לי ויכוח עם הפתולוג, הדעות היו חלוקות, ולפיכך הוא אמר שהוא מסכים לבוא לזירה. בשיחה הזאת עם הפתולוג דיווחתי לו על כל הבדיקות, לרבות בדיקת הברזל. הוא עדיין לא שוכנע, הוא ביקש להיפגש מחר בזירה. סוף ציטוט. גם רב פקד גז אמר דברים באותה הרוח. ציטוט. זכורה לי חוות דעתו הראשונה של פרופסור היס, שם נאמר שענת ירתה. ללא ספק אנחנו מייחסים חשיבות לחוות הדעת שלו. אם הוא חושב אחרת מאיתנו, אנחנו עושים כל מאמץ כדי להתיישר. ועד שהדברים לא מתיישבים, אנחנו לא מסכמים את החקירה. פרופסור היס אומת עם הדברים הנעל במהלך חקירה ביוני 2008, והכחיש, מתוך חקירתו, ציטוט. אינני יודע, אינני זוכר, אם אנשי המשטרה ידעו מה עמדתי לעניין היורה. מנחם הכהן, השופט בתיק, כתב בפסק הדין באשר להתנהלות פרופסור היס. ציטוט. מידע חשוב מזירת האירוע, אשר היה הכרח להביאו בפניו קודם לנתיחת הגופות, הובא בפניו רק בדיעבד. זאת, לאחר שגיבש לעצמו עמדה מסוימת, על סמך נתיחת הגופות בלבד, ולאחר ששמע על המקרה מהחדשות של אותו היום, כפי שהעיד, שמעתי על המקרה בתקשורת טרם בדיקת הגופות. סוף ציטוט. בחדשות, כמובן, לא חיכו להגשת הדוח הסופי עם המסקנות. בכתבתו של דורון מאירי, יממה לאחר רצח, נכתב בין היתר. ציטוט. מי רצח ומי התאבד? גורם משטרתי. סביר יותר להניח שענת רצחה את דוד. למה חושדים בה? האקדח נמצא בזירת הרצח קרוב יותר לחב ידה של אלי מלך. סוף ציטוט. אבי וניר אלי מלך, אביה ואחיה של ענת אלי מלך, שהפרסומים הסותרים על הרצח לא נתנו להם מנוח, עתרו לבית המשפט ב-2004, 7 שנים אחרי הרצח, כדי שיקבע באופן סופי כי דוד אפוטה הוא שנטל את חייה של ענת אלי מלך. לטענתם, זירת הרצח שובשה על ידי יוסף, אחיו של דוד, דבר שהוביל לפרסום המטעה שהפיצה משטרת ישראל, ולקבורתה של ענת אלי מלך בחלקת המתאבדים. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי שבירושלים בדין אזרחי, עם עתירה לפיצויים בסך של כ-9 מיליון ש"ח. היא הוגשה נגד יוסף אפוטה, נגד יורשיו של דוד אפוטה, ונגד שוטרי צוות החקירה המיוחד שפעל בחקירה. עורכת דין ביטון, מסקרן אותי איך התגבשה בכלל ההחלטה להגיש תביעה אזרחית, וגם מצד מי נעשתה הפנייה למי?
הסיפור של ענת הוא למעשה ליווה אותי במשך שנים ארוכות. אני הכרתי אותה, יצא לי להכיר אותה כשהייתי סטודנטית למשפטים בפקולטה בירושלים, באוניברסיטה העברית, ובאחד מהימים יצא לדבוש אותה באיזשהו אירוע חברתי, ואני זוכרת שהייתה כל כך מקסימה וזוהרת ולבבית ומתוקה אמיתית. וכשהרצח של האיראן, אני עדיין בדיוק סיימתי את הלימודים שלי והייתי בירושלים, וככה זה מאוד הציב אותי וטלטל אותי הסיפור הזה, והייתה לי כמובן תחושה מאוד חזקה בהתחלה שמה שקורה פה זה פשוט שקר. הסיפור הזה שיצירת המצג כאילו היא רצחה, זה היה לי ברור שזה איזשהו פשפוס ענק של המשטרה. לא יכולתי להאמין שהאישה הצעירה והמקסימה שאני ראיתי היא מישהי שתהיה רוצחת בדם קר. ולכן הדבר הזה ליווה אותי בעצם עוד מיום הרצחה של ענת. את הדוקטורט שלי כשישבתי לכתוב בתחילת שנות ה-2000, כשפיתחתי את הרעיון הזה של לייסד, להסביר למעשה שימוש בתביעות פיצויים כדי לייצר תיקון של עוולות כלפי אוכלוסיות מוחלשות, כמו אוכלוסייה של נשים במקרה כזה, כל הזמן המחשבה שלי הייתה שהמקרה של ענת הוא מקרה שמתאים בדיוק לסיטואציה הזאת, שזה פשוט בלתי נתפס שהמוות שלה, הנורא הזה, אף אחד לא שילם עליו מחיר בסופו של דבר. המתאבד, הרוצח התאבד, מי ששיבש את הזירה יצא פטור בלא כלום, היא זו ששמה הוכפש והוכתם, וזה נגמר העניין. אז ככה, הנושא הזה העסיק אותי, ויצא כמה פעמים שדיברתי על זה עם אנשים שעוסקים בזכויות של נפגעי עבירה, וככה גם יצא שדיברתי עם אורה ברז, אמא של תמר ברז, זכה לברכה, שהיא שמעה על על הפעילות שלי ובאה להיפגש איתי על הנושא הזה של הגנה על נשים נרצחות, כמו למשל תמר. ואז בעקבות השיחה איתה, היא סיפרה לי בשיחה איתה על משפחת אלימלך, ואמרה, אני חושבת שהחיבור ביניכם יהיה חיבור מצוין, ואני הזמנתי אותה כמובן לומר להם ליצור איתי קשר, וברגע שנוצר הקשר זה היה חיבור יחיד במינו. זה היה כל כך ברור שאנחנו מתאחדים סביב סיבה כל כך צודקת ברמה הרעיונית, וברמה האישית הייתה שם אהבה מאוד גדולה, ועדיין ישנה ביני לבין ניר אלימלך ואבי אלימלך.
אוקיי, והתהליך התחיל בבית המשפט המחוזי, נכון? ואז עבר לסמכות בית משפט לענייני משפחה. למה בעצם?
כן, היה פה איזשהו הליך מאוד מעניין, כי אנחנו ככה מאוד התלבטנו. מבחינת סכום התביעה, הסמכות הייתה לבית המשפט המחוזי. והחלטה שלנו הייתה שצריך להגיע למחוזי, שאנחנו יודעות שזה יהיה תיק תקדימי שלא עשו אותו מעולם, לא, מעולם לא הוגשה תביעה כזאת, בוודאות יהיו פה ערעורים על גבי ערעורים והתנגדויות, וחשבנו שזה גם נכון להתחיל שם, כי אנחנו צפויות להגיע עם התיק הזה לבית המשפט העליון. ואכן בדיוק כפי שחזינו, ברגע שהוגשה התביעה, אנחנו נתקלנו במבול של בקשות למחיקה על הסף, הן מצד המדינה, הן מצד הנתבעים, האחים של הרוצח, והתחיל קרב אינסופי על בכלל לתת לגיטימיות לתביעה. אני לא מדברת לגיטימיות לטענות, אלא לעצם התביעה. בין היתר, עכשיו הם הגישו, אני חושבת, 6 בקשות למחיקה על הסף, ומתוכן 5 נדחו, שזה הישג מדהים, והן עלו עד לבית המשפט העליון אחרי הבקשות האלה. אבל בקשה אחת שהתקבלה ובעצם יתרה את הדיון באחרות כבר במחוזי, הייתה הבקשה להעביר אותנו לבית משפט למשפחה, לענייני משפחה. עכשיו, אני חייבת לומר לך שזאת הייתה התלבטות מאוד גדולה מבחינתנו, כי בית משפט לענייני משפחה, גם בתביעות נזיקיות של נשים נגד בני זוג או בני זוג לשעבר. והשאלה הייתה איך למסגר את הרצח הזה של ענת. מצד אחד, כל מה שרצתה בחיים, בוודאי לפני מותה, זה היה להתנתק מהרוצח. כל מה שרצתה זה לא להיות עם קשר איתו, היא כבר רצתה לפרוט לדרכה. ומה שהוא הצליח לעשות זה לא לאפשר לה את הדבר הזה. העובדה שהוא מנע ממנה את העצמאות והתרחקות הזאת שלה ממנו, והרצון שלה להיות אדם עצמאי ומנותק ממנו, זה מאוד חיזק את דעתנו שלא צריך ללכת לבית משפט למשפחה, ואנחנו התנגדנו לזה. צד שני, אחרי שכבר הוא עברנו בדיעבד, המחשבה שלנו הייתה שיש לו בכל זאת מסר חשוב. והמסר החשוב הוא שענת היא לא סתם אישה שהייתה באיזושהי דירה ונורתה על ידי גבר שהיה שם. אלא ענת היא מקרה טיפוסי של אישה שנמצאת בזוגיות, שהולכת ונהיית כופה, אובססיבית, רכושנית, אכזרית, עד שכשהיא מנסה להתנתק ממנה, היא בעצם נרצחת. ובמובן הזה זה סיפור שהוא מאוד טיפוסי דווקא, ומתאים למסגרת של בית המשפט בענייני משפחה.
המשפט ערך 7 שנים, ובמהלכו הובאו בפני השופט עדויות וחוות דעת של מומחים רבים. בין המומחים היה עופר שלוש, ראש המעבדה הניידת שהזכרנו מקודם. שלוש אסף ובחן את הממצאים בזירה, כולל מיקום הגופות ותנוחתן ומיקום הקליעים והתרמילים. אחת הבדיקות החשובות שביצע שלוש ביום הרצח הייתה בדיקת טביעת המתכת. מטרת הבדיקה היא לקבוע אם הנבדק אחז באקדח בשש השעות האחרונות. בבדיקה מתיזים על גופו של אדם ספרי מיוחד, המאפשר להבחין בסימנים שמותיר חפץ עשוי מברזל. תוצאה חיובית של הבדיקה צובעת את ידי הנבדק בצבע. ניתן לבדוק אדם בבדיקה זו בתנאי שלא חלפו 6 שעות מעת ההחזקה בכלי המתכתי. פרופסור אלמוג, מי שבעת האירוע שימש כראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל, מתאר את הבדיקה. השיטה מבוססת על העובדה שבלפיתת כלים עשויים ברזל, כמויות צעירות של המתכת עוברות אל כף היד. השיטה כוללת ריסוס כף היד בתמיסה כימית ותצפית בסימנים המתפתחים עליה. אם היד החזיקה קודם לכן בכלי נשק, התפתחו בתוך שניות אחדות על היד סימנים בצבע סגול באותם מקומות שבהם היה מגע בין כף היד לבין חלקי המתכת של הכלי. צורת הסימן המתפתח תואמת בהרבה מקרים את צורת החלקים המתכתיים של הכלי המוחזק, ולפיכך יכולה אף לסייע בקשירת האדם לכלי מסוג מסוים. בהמשך נעשו במז"פ מחקרים נוספים בנושא זה, שכללו למשל הכנת מגיבים דומים בניסיון להגדיל את רגישות הבדיקה, השפעת הזמן שחלף מהמגע עד לפיתוח, השפעה של רחיצת ידיים למשל, לאחר המגע על הסיכוי לפתח סימן חיובי, ועוד. כמו כן, נלמד הקשר בין טיב הסימנים המתקבלים על ידיהם של אנשים שונים, גברים ונשים, ובין מידת הלחות של אותם אנשים. גופתה של ענת אלימלך נבדקה בבדיקת המתכת. התקבלה תגובת צבע חיובית על האצבע המורה של יד ימין בלבד. בגופתו של דוד אפוטה לעומת זאת, התקבלה תגובת צבע חיובית בכף יד ימין במספר מוקדים המתאימים בדיוק בצורה ובמיקום לכמה אלמנטים באקדח. המשבט, מעריך הקט, סמל האריה שעל הקט, ואפילו כתמים המתאימים במיקומם למשבט בעת אחיזה הפוכה של האקדח, כשהקנה מופנה כלפי המחזיק והאגודל נוגע בהדק, או במילים אחרות, התאבדות. הדוח המסכם שהגיש רב סמל אופר שלוש כשלושה שבועות לאחר הרצח, קבע כי דוד אפוטה הוא זה שרצח את ענת אלימלך והתאבד. כך הוא כתב, ציטוט, איכות תגובת ענת אלימלך לבדיקת נוכחות שרידי מתכת, בצירוף העובדה שבניגוד למרבית האוכלוסייה היא הגיבה לאחר מותה, מעידים על היותר רגישה מאוד לבדיקה. לפיכך צפוי היה שאם ענת החזיקה באקדח טרם מותה, הרי שתתקבל תגובה משמעותית על כף כפות ידיה. היעדר תגובה שולל במידה רבה את האפשרות שירדה בדוד אפוטה ואו בעצמה. בדיקת נוכחות שרידי מתכת בכף ידו הימנית של דוד אפוטה מעלה שהוא החזיק באקדח טרם מותו הן באחיזה רגילה והן באחיזה הפוכה. מסקנתי הסופית שבסבירות גבוהה מאוד היורה היה דוד ולא ענת. סוף ציטוט. בדיקת שרידי המתכת הייתה ראיה מכרעת לגבי השאלה מי רצח ומי נרצח. אך חלף הקרבה ליום הרצח מבחינת השמועות שנפוצו, זה כבר היה מאוחר מדי. את הנתבעים אגב, הדוח הזה לא סיפק. הם ערערו על מסקנותיו ובמיוחד על מהימנות בדיקת שרידי המתכת. השופט עם זאת שלל את טענותיהם באופן די גורף. קראתי את ה... 100 עמודים בערך של פסק הדין החלקי, אני רואה פשוט שטענה אחר טענה, כבוד השופט מנחם הכהן כמעט לחלוטין שולל את הגרסאות, טענות, מענות של הצד הנתבע, ומקבל לחלוטין את הגרסה שלכם.
זה נכון, תראי, פסק הדין, קודם כל, כל ההליך המשפטי כאן נמשך 8 שנים,
וזה... אז למה? השאלה למה? כי הוא בעצם מסכים איתכם בהכל.
הסיבה המרכזית שדווקא אפשר לומר שלכאורה מצדיקה את הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בזה שאת קוראת פסק דין חלקי ורק בהמשך מגיע הפסק דין המשלים, כלומר הפסק הדין מסתרע על כמעט 200 ומשהו עמודים מכיוון שבשלב הראשון מה שהיה השופט צריך לעשות היה בכלל להכריע בשאלה מי רצח את מי. השאלה הזאת שנראית כאילו מובנת מעליה והמשטרה נתנה את ההודעה שלה לבסוף שהיא מבחינתה היא קובעת שהוא זה שרצח אותה והתאבל. הדבר הזה היה רק קביעה משטרתית ולא קביעה משפטית, ולכן היינו צריכות למעשה להוכיח את זה בבית משפט. עכשיו בבית המשפט המשפחה שלו המשיכה בהכפשות האיומות של ענת. אנחנו לא יודעים מי זה, אולי בכלל זאת היא שרצחה, אולי זה איזה פנטום אופרה שנכנס לשם לבירה, רצח את שניהם ונעלם כשמשאיר אחריו את כל הדירה נעולה מכל כיוון. כלומר, היה פה מאבק עיקש על האמת העובדתית הפלילית. זה הסיפור הגדול פה. עכשיו, מכיוון שאנחנו היינו צריכות להוכיח את זה, אז למעשה הוטל עלינו נטל כמעט בלתי נתפס, של הוכחה של רצח, שאין לנו כלים משטרתיים לעשות את זה, ואין לנו תקציבים משטרתיים לעשות את זה. היינו צריכות לעשות את זה בכוחות עצמנו. למזלנו הרע ולשמחתנו, פרופסור יוסי אלמוג, שהיה ראש המזפ דאז, ושהרגיש מאוד לא נוח איך שהסיפור הזה התגלגל, התנדב לבוא ולתת לנו את עדותו. כשהוא התנדב לכך, המשטרה התנגדה לעדות שלו, וניסתה לסכל את זה כל צעד ושעל בתיק הזה, לובה בהתנגדות ובניסיונות סיכול מאוד משמעותיים, הן מצד אחד של הרוצח והן מצד המדינה, ולכן זה לקח המון זמן. פסק הדין החלקי למעשה מאשש את הטענה שלנו, ש... הרוצח היה דוד והוא רצח את ענת ולאחר מכן התאבד. זה רק כדי להשיג את הדבר הזה היה צריך לנהל שנים ארוכות של משפט.
הפרק בחסות בריקסטון, חברה להבטחת דברי ערך במתחמי כספות מאובטחים. נניח שיש ברשותכם שרשרת אבני חן, מסמך יקר ערך או אפילו כמות נכבדת של כסף מזומן. איפה הכי כדאי לשמור אותם? עד היום היו לנו שתי אפשרויות. הראשונה, כספת ביתית, אולי אפילו כספת גדולה וכבדה, כזו שעולה אלפי שקלים. נשמע כמו רעיון טוב, נכון? חכו רגע לפני שאתם רצים לקנות כספת. הסטטיסטיקה הרשמית אומרת שאחד מכל 20 בתים בישראל נפרץ בכל שנה, וכפי שיספר לנו עורך דין דביר אינדיג, מנכ"ל ומייסד שותף של בריקסטון, גם כספת גדולה היא לא מה שעוצר את הפורצים.
בדרך כלל מה שהדפוס פעולה שאנחנו מזהים כיום, זה עקירת הכספות הגדולות, זה מבצע שמתוכנן לפרטי פרטים, באים בזמן שאתה לא נמצא, אם זה במהלך היום העבודה, או בזמן שהמשפחה בתורפה, שהיא בחופש או באירוע משפחתי, ועוקרים את הכספת באמצעים מכניים, הורסים את הבית. יש לי איזה סיפור שמישהו הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, חבל שלא השאר את הכספת פתוחה. הוא אומר לו, למה? בכספת היה 100,000 שקל. הנזק שנגרם לבית כתוצאה מעקירת הכספת, הם משכו אותה כנראה עם טרקטור והרסו חצי מהבית.
עדיף היה כבר
שהיו גונזים אותה. כן, היה 200,000 שקל נזק. כלומר, הוא הפסיד גם את התחולה של הכספת שנעקרה ונעלמה, וגם את הנזק ההיקפי. הוא אומר, היה עדיף שהייתי משאיר את הכספת פתוחה, היו פותחים אותה, הייתי עושה את העבודה יותר נוחה לפורצים, שלא היו עובדים קשה.
אוקיי, אז לא בבית. מה לגבי כספת בבנק? לא נשמעת כמו אופציה לא רעה, נכון? אז זהו, שעידן הכספות בבנקים הולך וחולף מן העולם. הבטחת כספות הייתה מאז ומתמיד תיק במרכאות שהבנקים לא ססו לקבל על עצמם, שהרי בנק מרוויח את כספו מריביות ועמלות. היום, כשכל הבנקים עוברים לעולם הדיגיטל, שירות הכספות הוא כמעט הראשון שאף מהחלון.
בנק דיסקונט סגר את כל הכספות שלו, ובנק מזרחי גם בדרך ובלאומי גם לדעתי סגר.
אבל גם אם מתמזל מזלכם וזכיתם למצוא כספת פנויה בבנק, עדיין יהיה לכם קשה לישון טוב בלילה.
רוב חדרי הכספות של הבנקים הם לא באמת חדרי כספות. הם מרתפים עם דלת. הם לא שדרגו את המערכות שלהם במשך עשרות שנים. רוב הסניפים בבנקים אין מאבטח בכלל. עשינו כמה ניסיונות לראות אם אתה יכול להיכנס עם נשק עד לכספת ואתה בהחלט יכול בבנקים.
אז מה הפתרון? בריקסטון הקימה במרכז תל אביב, בבית רובינשטיין, את אחד ממתחמי הכספות המתקדמים בעולם. חדר אוצר שצף על קונסטרוקציית פלדה, כך שהוא מוגן מכל ששת פעותיו על ידי חיישנים מתקדמים ומאבטחים מאומנים, והכניסה אליו מוגנת באמצעות זיהוי ביומטרי. לקוחותיה של בריקסטון נהנים מדיסקרטיות מוחלטת, גם על תחולת הכספת וגם על עצם קיומם כלקוחות החברה. כל לקוח נהנה מביטוח של חברת לוידס העולמית, שניתן לשדרוג עד לכיסוי מקסימלי של $500,000. בקרו בבריקסטון.co.il כדי ללמוד עוד על המגוון הרחב של טבעות היחסון בגדלים שונים ולתקופות משתנות העומד לשירותכם. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה, הוסחו ל-250 שקלים מתנה לשימוש באחת מתוכניות המנויים המוצעות על ידי בריקסטון. חפשו חדר כספות בגוגל או התקשרו לטלפון 077-3-36-36-36. בריקסטון, בי סייף.
אולי עוד סיבה לעמימות שאפפה את המקרה בהתחלה וסביב שהשאלה מי רצח, נעוצה בעובדה שבגופתו של דוד אפוטה נמצאו שתי פגיעות, בעוד שבגופת ענת אלימלך נמצאה פגיעה אחת בלבד. דבר שחיזק את ההשערה שהיא רצחה אותו על ידי שתי יריות ואז התאבדה. שכן, על פניו, לא ברור כיצד אדם יורה בעצמו פעמיים שתי יריות קטלניות. איך זה אפשרי בכלל מבחינת התפקוד של המערכות בגוף להפעיל אקדח במצב כזה? פרופסור היס העיד שכל אחת מהפגיעות שנמצאו אצל הפוטה יכולה הייתה להיות קטלנית, אך התקשה להעריך אם הייתה בהכרח גורמת למוות מיידי. הוא ציין במפורש כי, ציטוט, יש מקרים שירי בריאה אחת מאפשר לקורבן לפעול פיזית עשרות שניות ואפילו יותר, ואפילו לרוץ, ויש מקרים שמתמוטטים מיד, סוף ציטוט. אגב, שמתם לב למילה שבה הוא בחר להשתמש? קורבן? האם זה מקרי? בכל אופן, מדריך הירי שהוזכר מקודם, כאשר נחקר על ידי ראש צחם, רפק חיים גז, אמר דברים שאיששו את מסקנות מזפ שדוד אפוטה הוא היורה. הוא הציר שמהיכרותו את יכולותיה של ענת אלימלך, היא לא יכולה הייתה לדרוך את הנשק בקלות, וכי פגיעת האקדח מסוג ספרינגפילד קוטר 0.45 לא חייבת להיות קטלנית. זה מסביר, או לכל הפחות יכול להסביר, כיצד דוד אפוטה יכול היה לראות בעצמו פעמיים לפני שמת מפצעיו. התובעים הוסיפו לטעון שיות ומדובר באקדח חצי אוטומטי, שמאפשר שתי לחיצות מהירות וללא דריכה, זה עוד הסבר אפשרי ליכולת של הפוטה לראות בעצמו פעמיים. זוכרים את תיאור מנח הגופות בזירה? רגליו של דוד הפוטה נמצאו על גבי גופתה של ענת אלימלך? השופט מנחם הכהן ציין זאת כמה פעמים בפסק הדין, וגם הוא הגיע למסקנה. מבחינת ציר הזמן, בהכרח דוד הפוטה נורה אחרי ענת אלימלך. בהיעדר גורם שלישי בזירה, לא היה מישהו אחר שיכול היה לראות. עכשיו נשאלת השאלה, האם הרצח וההתאבדות האלה היו אירוע בתוך חלל ריק? או שהיו סימנים שהיו יכולים לנבא שמשהו רע הולך לקרות ולחזק את המסקנה שדוד הפוטה הוא הרוצח? רוצח עם מניע ועם היסטוריה של אלימות כלפי נשים. האומנם? לראיות ולניתוח הממצאים בזירה הצטרפו גם חיזוקים נוספים, כולל עדויות לאחר רצח שדיברו על קנאה הרסנית של דוד הפוטה, בעיקר סביב החשד שלו שענת אלימלך ניהלה רומן עם עודד מנשה, הקולגה לפסטיגל בו הייתה אמורה לקחת חלק. החשד התעורר עקב כתבה מזן הכתבות שהן ספק רכילות עסיסית, ספק יחסי ציבור מעולים לאירועים וליהודונים שונים. ענת אלימלך כמובן הכחיש הרומן שכזה, אך ללא הועיל. דוד הפוטה בעקבות המקרה הזה איים בפניה שהתאבד, ולמעשה גרם לה לחשוש לחייו ולנסות להרגיעו שוב ושוב למרות הפרידה ממנו. נודע לי על אירוע שקדם לרצח שלמיטב ידיעתי לא פורסם כלל, והיווה עבורי סוג של הפתעה. שבוע לפני הרצח, מסתבר, קלה דוד הפוטה את ענת אלימלך בדירתו, ולא נתן לה לצאת ממנה. ענת התקשרה לחברה קרובה, לאביה שהזיק את המשטרה, ולאחיו של דוד. פקד לייבוביץ', שוטר הסיור שנקרא לטפל באירוע, העיד. ציטוט. היא לא התלוננה, ולא רצתה להגיש תלונה. היא אמרה, לא הייתם אמורים להגיע. בהתחלה היא גם לא רוצה לדבר איתנו. לדברי ענת אלימלך, היא וחברה הסתכסכו, ובסך הכל היא בסדר, והוא מעט נסער. ברשותו יש נשק, אך לדבריה אין חשש שיעשה בו שימוש. ענת אלימלך הופנתה לחקירות להגשת תלונה. סוף ציטוט. אחיו של דוד טענו שהאירוע הקודם לא כלל אלימות כלשהי. השופט השיב לכך. ציטוט. האלימות בואה מעצם מעשה הכליה ושלילת חירותה של המנוחה, בניגוד לרצונה. על כך ניתן ללמוד בין היתר מהוראת החוק למניעת אלימות במשפחה. כיצד ניתן בנסיבות אלה לטעון כי מעשה זה לא כלל אלימות כלשהי? על כך את מה? עצם העובדה כי לא הוגשה תלונה פורמלית בגין אירוע זה על ידי המנוחה או מי מטעמה, אין בה כדי לגרוע מהמשמעויות שיש לתת לאירוע אלים מסוג זה. המנוחה דאגה להתקשר לכל הקרובים אליה, אביה, חברתה הקרובה שהגיעה יחד עם אמה, אחיו של המנוח, ובשעה מאוחרת של הלילה. רבע לחצות, כפי שעולה מדוח הפעולה של רב פקד לייבוביץ', דבר שיכול להעיד על חומרת האירוע מבחינתה של המנוחה, שהרי קשה להאמין ואף לא מתקבל על הדעת, כי המנוחה תטריח כל כך הרבה אנשים, ובשעה מאוחרת של הלילה, לו היה מדובר בוויכוח סתמי בין בני זוג בלבד, בניגוד לעדותו של פקד לייבוביץ'. העובדה שלבסוף לא הוגשה תלונה בגין האירוע, גם אם הסיבה הייתה חשש מפגיעה בתדמיתה של המנוחה, וגם אם נבעה מאמונה כנה, כי חרף התנהגותו של המנוח הוא לא יעשה בנשק שימוש בסופו של יום, אין בה כדי לערער את החששות שכננו בקרב קרובי המנוחים, ובעיקר של אבי המנוחה, כי המנוח יעשה שימוש בנשקו, חששות הנתמכות בעדותו של רב פקד לייבוביץ'. חששות שיש בהן להעיד על התרשמות אביה של המנוחה ממצבו של המנוח לאחר שביתו נפרדה ממנו. חששות שאולי מעידות בעקיפין על מערכת היחסים ששררה בין המנוחים בתקופה שקדמה לרצח, לאחר שהמנוחה גמרה עומר בליבה לשים קץ למערכת היחסים ביניהם. סוף ציטוט. אביה של ענת מסר עדות במשטרה בנוגע לאותו אירוע. ציטוט. שאלה. ידעת שהשוטר לא מתכוון להחרים לדוד את הנשק? תשובה. לא ידעתי את זה בהתחלה. השוטר הגיע כמה שניות אחרי. זה היה קרוב לחצות. הוא אמר לי, ברוך השם שענת בחוץ. אמרתי לו, יש לו אקדח, תיקח לו אותו. ואז הוא אמר לי, ביטחה בחוץ, אם הוא רוצה להתאבד, שיתאבד. התשובה הזאת מאוד קוממה אותי. אחר כך בא יוסי, יוסי הפוטה. דיברתי איתו על האקדח והוא אמר, אל תדאג. התשובה של השוטר קוממה אותי, כי באותו רגע חשבתי שצריך לקחת ממנו את האקדח. סוף ציטוט. פקד ליבוביץ' העיד מאוחר יותר בנוגע לאותו אירוע. העדות הזאת העביר צמרמורת בגבי, במיוחד כאשר מבינים מה בסוף כן קרה, ואיך אולי ניתן היה למנוע את הרצח. ציטוט. הוא לא אמר באיזה אופן הוא השתמש בו. בסוף הוא אמר לי, אם יש לי ילדים. הוא אמר לי, אני מבקש שתפעל כאילו זאת הבת שלך. אבל ככה הייתי פועל, גם אם היה מדובר בילדי. סוף ציטוט. במשפט הייתה התייחסות גם לדפוס פעולה שהיה לדוד אפוטה, שלא היה בלעדי אך ורק בקשר שלו עם ענת אלימלך, אלא הפיין את התנהגותו במערכות יחסים קודמות. אקסיט של דוד אפוטה ומי שהייתה חברתו במשך 5 שנים, תיארה, בהקלטה סמויה, את התנהגותו הקנאית, הרכושנית והאובססיבית. עורכת דין, אישה לאישה, אני מתעסקת הרבה באלימות של גברים כלפי נשים, ואת אמרת משהו שנגע לי נורא בבטן, שגם כלפייך הוא התנהג בצורה כזאת, ואם אני יכולה היום לגרום לגברים לא להתנהג בצורה כזאת יותר, ושנשים, תראי זה ממש קומם אותי מה ששמעתי, כאילו שגם אלייך הוא התנהג בצורה כזאת. אקסיט. כן, כן, זה נכון, ופשוט כנראה ידעתי איך לצאת מזה. עורכת דין. אז איך יצאת מזה, תגידי לי? איך הצלת את עצמך? אקסיט. תראי, אני אספר לך את זה דרך הטלפון. בואי נגיד שאני לא רוצה להתחייב, אוקיי? עורכת הדין. אין בעיה, ואני רוצה להבין איך את יצאת מזה. אקסיט. אני אגיד לך. היינו ביחד 5 שנים. קודם היינו חברים. גרנו בהמון דירות ביחד. יום אחד אני עבדתי, והוא ראה איזה בחור מחבק את הכיסא שלי, אז הוא פשוט נכנס לאטרף. כן. והוא בא לעבודה, אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי, ואמרתי, אוקיי, בוא ניכנס לבית קפה, דבר איתי. את יודעת, היה לי כזה סבבי, לא חשבתי לכיוונים הרעים. עלינו לדירה, היינו גרים בבית וגן, דירת חדר, והוא פתאום נעל את הדלת וזרק את המפתח מהחלון. הוציא אקדח והתחיל לבכות ואיים עליי שהוא הורג אותי והורג את עצמו. התחלתי לשכנע אותו ולדבר לליבו, ובכיתי איתו ואמרתי לו שאני אוהבת איתו, ושכבתי איתו בכוח. רק תרגע, אין לי קשר לבחור. זה בדיוק מה שהיה לענת, שהיה את המודעה הזו בעיתון על עודד מנשה. איך שלא יהיה, הצלחתי, את יודעת, לשכב איתו ולהוציא אותו מהבית. התקשרתי לאחיו שמוליק. וכמובן שדוד התאפס לאחר תקופת מה, הוא היה ממש אובססיבי עליי בתקופה הזאת. וזהו, והמשכנו להיות הלאה ביחד, והכל התאזן. היה לי מזל. ברור, אני היה לי מזל, וידעתי כנראה איך לפעול. אני חולמת איך שהוא היה נראה. אני לא יכולה להוציא את זה מהעיניים שלי, איך הוא זרק את המפתח ואיך הוא בכה. ושם לי את האקדח ברקה והתחלתי לראות כולי, ונכנסתי לפרנויה, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. וזה היה במיטה, ישבנו במיטה והתחננתי בפניו ואמרתי לו שאני מאוד אוהבת אותו ושאין ביני לבין הבחור הוא כלום. ופשוט ידעתי איך לצאת מזה, את יודעת? הסיפור הזה, מה זה היה מוכר לי, את מבינה? אמרתי, יא אללה, היא חוותה את החוויה שאני חוויתי, ואני פשוט הצלחתי לצאת מזה, והיא לא. עורכת הדין, זה פעם אחת שהוא עשה לך את זה? אקסיט. זה כן, זה מה שהוא עשה פעם אחת. זו הייתה תקופה שהוא ממש היה מטורף, מטורף עליי. תמיד יש באהבות ירידות, עליות, אז זו הייתה תקופה שממש היה באטרף עליי. עורכת דין, ואני לא מבינה, כאילו, בן אדם לא מגיע פתאום ומוציא אקדח, הוא בטח היה מקנה לך גם לפני כן. אקסיט. כן, היה קינה, הוא תמיד היה קנאי. היו לו מצבים שהוא היה מחכה לראות אותי מאיפה אני יורדת, מאיפה אני באה, בלש. היה את הקטעים האלה, אבל לאט לאט הוא התפתח והתקדם הלאה. תראי, זה היה מזמן, אני לא רוצה לעורר מתים, אני לא רוצה להיכנס לתוך העניין הזה, להגיד לך את האמת, אני עכשיו אישה נשואה עם ילדים, לא הייתי רוצה להיכנס לתוך זה, ואני יודעת שזה כן להיכנס, וזה כן יהיה בלגן, וזה לעמוד בפני המשפחה שלו. סוף ציטוט. השופט התרשם מדברי העדה, וניתח את התנהגות המשפחות ברגעי האימה בחזית הבניין, כאשר הדלת לדירתו של אפוטה הייתה נעולה. השופט הגיע למסקנה שלמעשה הכל מתנקז לדפוס פעולה ולמניע, באופן כזה שבצירוף כל המידע הזה ניתן היה לצפות למעשה, והוא לא הגיע כרעם ביום בהיר. לא מדובר כאן בטרגדיה משותפת, כפי שניסו הנתבעים לצייר, אלא בגבר, קנאי ואלים שסיים את חייה של ענת ברצח מתועב ובטרם עת. השופט קיבל את טענות הטובים ובראשם אבי וניר אלימלך, אביה ואחיה של ענת אלימלך, ופסק לטובתם. כך כתב בפסק הדין. ציטוט. שלל הראיות אותן בחנתי לעיל, מעידות על מסקנה חד משמעית, אחת ויחידה, ולפי המנוח הוא שנטל את חייה של המנוחה באמצעות יריה אחת קטלנית בגופה, ולאחר מכן שם קץ לחייו שלו באמצעות שתי יריות בגופו. כשיתר הראיות והממצאים בזירה מתיישבים עם המסקנה האמורה, כמו גם עם העדויות שנשמעו בתיק הזה, בכל הנוגע למניע של המנוח לבצע את מעשה הרצח, כל אלה, יחד, מביאים למסקנה כי המנוחה נורתה על ידי המנוח. סוף ציטוט. איך זה מרגיש שאת שומעת עכשיו את המילים האלה שוב?
תראי, יש בזה כמובן תחושה גדולה של רווחה, במובן של הצדק הפואטי הזה של לומר את הדברים כהווייתם, להסביר בדיוק, לומר בנחרצות, הוא רצח אותה ואחרי זה התאבד, הסיבה לכך שהוא עשה את זה הייתה הקנאה שלו, היחס שלו כלפי הרצון שלה לעזוב אותו, לכל הדברים האלה בית המשפט נותן תשומת לב חשובה ומבסס את חפותה סוף כל סוף של ענת. מהצד השני, יודעת, אני שומעת אותם בלב כבד מאוד, כי מסתכלת על התאריך שמתנוסס על פסק הדין, ואת נזכרת בכך שענת עצמה נרצחה בשנת 97, ופסק הדין כמדומני הוא מ-2012.
פברואר 2011.
וזה מקומם. זה מקומם שלוקח 11 שנים למשפחה לקבל את הצדק הזה. כשזה צדק שהגיע להם, ושהוא היה ידוע בעצם לרשויות, חצי שעה אל תוך בחינת דירת הרצח. פה אני מזהה, אבל מאוד גדול, גם בתוך השמחה על צאת האמת לאור.
מבחינתך, יש תחושת ניצחון?
בוודאי. בוודאי, אין לי ספק, קרי, שוב, הלוואי שזה היה, זה ניצחון פורטה כזה, כן? כי את תמיד זוכרת שהמפסידה הגדולה של הסיפור הנורא הזה, ענת שאינה בנותינו, וששמה נפגע בצורה הכי מחפירה ומחרידה שאפשר לעלות על הדעת. מהצד השני, היו שם עוד אמירות מאוד חשובות, בית המשפט קבע בצורה מאוד ברורה שהמשטרה התנהלה בצורה שהיא לכל הפחות ראויה לביקורת חריפה, נקרא לזה כך. הוא ביקר את האופן שבו המשטרה ניהלה את החקירה הזאת, את האופן שבו היא לא דאגה להגן על שמה הטוב של ענת, את האופן שבו היא לא דאגה להגן על הזירה. במובן הזה יש ניצחון מאוד גדול בתיק. במובן של השורה התחתונה מבחינת הסכום שנפסק, העובדה שבית המשפט החליט בגלל שאין כסף בעיזבון לא לפסוק את הסכום, דברים האלה, מבחינת האופן שבו הפיצוי עצמו מסמל את העוול, אני מרגישה שפה לא נחלנו את הניצחון שהיה ראוי לנכון.
נעשתה פנייה לבא-כוחו של יוסף אפוטה, עורך דין פוזנר, והוא סירב להגיב. את יוסף אפוטה לא הצלחנו לאתר טלפונית. אם הוא או כל אדם מטעמו מעוניין להגיב, מוזמן לפנות אלינו ונפרסם את תגובתו כשתגיע.
בתוכנית הבאה יהיה לנו פרק המשך, שהוא עולם בפני עצמו לכל דבר ועניין. בפרק הבא אני אדבר על שיבוש הראיות שנעשה בזירת הרצח של ענת אלימלך, ועל תהיות של שופט לגבי החלטת הפרקליטות בתיק. ויהיו עוד דברים, כדאי לכם להגיע. אם אהבתם, אם לא אהבתם, ספרו לי, כתבו לי הערות ותגובות, אני אשמח לשמוע מכם ולהכיר אתכם קצת יותר. הכתובת לשלוח לי הערות היא info@podil.net. אני דנה אילמן, יוצרת עושים פשיעה. תודה רבה על ההזנה, נשתמע בפרק הבא. מאחלת המשך יום צודק לכם.